יואו, אתה היית מת עליו. פשוט, כאילו, איזה חרדה.
איזה
כסף. איזה צער.
אליהו, אתה בעניין?
טוב, אנחנו בפרק רביעי, בבית, נלמד. ראינו את הפסקה הראשונה, רק נקרא אותה כדי להיכנס לאווירה. היה רגיל אדם עצור במידת המידות הבינה אל השוב בתשובה, שאין דבר חשוב כמוהו, כפי שמתקן את כל פגם. כמו שדרך הבינה לבטא כל הדינים ולבטל מרירותם, כך האדם ישוב בתשובה ויתקן כל פגם. מי שמערב בתשובה כל ימיו, גורם שתהיה הבינה בכל ימיו, וליצור כל ימיו ימי תשובה, דהיינו לכלול את רוב הבינה, שהיא תשובה לפני חיי מעוטרים בסוד התשובה העליונה. כן, רק מילה, בקיצור, אנחנו מדברים כאן על מעבר מהחוכמה לבינה, שזה מעבר למעשה מהעין, כי החוכמה מהעין תימצא. ממה שלמעלה מן התודעה, מה שלמעלה מן השפה, אל הבינה שקשורה לבן, שקשורה למבנה, הכל נובע מאותם מילים, זה כבר בעצם הממשות, אבל תמיד בין המתח העדין. מצד אחד כל יישום וכל כניסה לעולם היש הוא קידום, אותה שהיא נסיגה. הוא קידום כדי שזה באיזשהו מקום התמושות של הנקודות העליונות, אותה שעצם ההתמושות היא גם מנתקת את האור מהמקור. זה הופך להיות יש ודבר עומד בפני עצמו. לכן הבינה נמצא כאן באיזו נקודה מאוד עדינה, שמצד אחד היא בונה, היא נותנת שפה, היא נותנת כלים, היא נותנת תודעה, מצד שני בזה עצמו היא גם באיזשהו מקום נתן לה כבר להתנתק מן האור המקורי של מאותו עין שמחיה אותה. ועל הרקע הזה, אני חושב שזה הרקע שהוא מדבר על הבינה כתשובה. הוא ידוע שהתשובה שנמצאת בבינה, אבל התשובה של הבינה זה כמו שרבי נחמן מדבר על התשובה על התשובה. כלומר, מצד אחד הבינה עצמה היא סוג של תיקון לתשובה לחוכמה, כי החוכמה מופשטת והבינה כבר יש, אבל בזה עצמו, שהעין הפך ליש, זה מחייב מיד תנועה חזרה לשוב אל העין. כלומר, לכן התשובה כאן בבינה היא בעצם תמיד לשוב אל העין, לשמור על קשר עין בעין, קשר עין עם העין. זה בדיוק הנקודה, כיוון שזה מה שיכול לשנות פה את קו האמצע.
רצור ושוב.
כן, זה הרצור ושוב, זה הקו האמצע שבלעדיו, או שאדם יהיה איזה רוחני מופשט וחי באיזה עולם שהוא מעבר לתודעה, הוא מחפש להיות איזה בודיסט כזה שחי לו בחיפוש שהוא מעבר ליש, מעבר לחיים, מחוץ לחיים, מין נערה כזאת, או שאדם יהיה סתם בורגני כזה שמתהלך כאן בעולם בלי איזה מגע עם הרוח שלו, משהו כזה.
שזה עקבי שם.
ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה של התשובה. כלומר, הצוב השוק, כלומר, הבינה היא שתנועה של הצוב, תנועה של איזושהי התהוות, יש מאין. אבל מיד, התנועה של היש מאין זה מיד מחייב איזושהי תנועה נגדית של להרחין את היש, כלומר, לתת לו, לעשות ספיריטואליזציה מהיש, כמו שאחרת הדבר הזה זה לא סתם תיאוריה מופשטת. יש באמירות הללו עניין מאוד מוכר ומאוד נוכח בקיום שלנו. אנחנו למשל שלומדים עכשיו ספר, זה ודאי שייך כבר לבינה, אולי אפילו למטה מן הבינה, כי ספר זה כבר מילים שכבר היה רמק, היה לו את התודעה שלו, שלא ניתן להשגה בכלל. המקום שהעולם שרמק בכלל התחיל וממנו להשתלשל עד כדי מילים, עד כדי משפטים, עד כדי תובנה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אם אנחנו מבחינים את הספר במותק מאיזה אמון שהספר הזה, המילים שלו והתודעה שלו היא בעצם משקפת איזשהו עולם שהוא בעצם הרבה מעל ומעבר למה שמתרחש כאן, אז הלימוד תורה תמיד מאותת בעצם להחזיר פה את ה... זאת אומרת, לקלף את המילים מהמובנות המוצקה והמדויקת כדי לעורר מחדש את האור שאפשר להגיע עד רמה מסוימת, ברור שלא ניתן להגיע מעבר לרמה מסוימת בעבודה הזאת, אבל זה בעצם מעמד שתמיד כשלומדים, אני אומר לך גם שאני גמרא, אז אם אני גמרא באופן מטריאלי, כלומר רוצה להבין פשוט איזה דבר, זה עבודה חשובה, צריך להבין מה כתוב שם, מה ההיסטוריה, מה הרקע, שכבות בסוגיה, רבדים, כאלה, יש כל מיני עבודות מאוד, נקרא לזה אינטלקטואליות או מחקריות או אחרות שיש בהם, אבל בסופו של עניין, מה שמשוקע בדברי חז"ל, זה כמו שאמרת את האדמו"ר הזקן, ועוד הרבה התבטאויות, שפרצה לו, כשחז"ל זה בעצם איזה אור ששקע והתגשם והתעבה בצורת הלכות, בצורת מילים, בצורת כל מיני תחשיות. אם אתה רק מתעסק עם המטריה של הלימוד, אתה נשאר באיזה רובד של ידע, או ברובד שהוא בכל חשיבותו הוא לא רוח, הוא לא מאותת לרוח, ואז מרגיש הרבה פעמים את התסכול, כאילו מה הקשר בין זה לבין חיפוש אלוקים, לבין אמונה, לבין שאר רוח. זה נראה מאוד יבש, זה נראה מאוד לא מדבר ולא מעניין ומה שאתה רוצה. כאן מדובר אותה עבודה, אתה נכנסים ללימוד, אתה לא יכול להתחיל מסתם דברי רוח, צריכים להיכנס להיגיון, להיכנס לאינטלקט, להיכנס אלא שהאינטלקט עצמו הוא, יש כל מיני סוגים של אינטלקט. יש אינטלקט שהוא באמת מאוד יש בדבר עובד לפני עצמו, מה שנקרא אצל היום שכל דיסקורסיבי, שכל שיש לו דיסקורס, יש לו מסע ומתן, יש לו ראיות וכו' וכו'. יש שכל אינטואיטיבי שהוא השכל של ההברקות. עכשיו, זה לא שיח קבוע בין סוגי השכל הללו. כי אם אדם נשאר רק ברובד של האינטלקט, רק ברובד של המובנות, של התודעה, של הרובד הללו. כי טוב, אברהם, מה הולך איתך? אתה זנחת אותנו לגמרי.
אני הייתי שבע במילואים.
למה? למה הייתה מילואים?
מה?
למה הייתה מילואים?
אני
שאלתי
אותו דבר,
אני הבנתי שאתה שאלת אותו דבר, אז אני הצטרפתי לשאלה שלך. אתה לפני אפילו אחרי שאלה, כי לא תהיה, תהיה אותך להצטרף.
אני צריך להכין משהו לאיכשהו הזה, לחבורה עם...
יאללה,
אחי.
אני דחיתי
את זה עד עכשיו.
עכשיו, כאן בדיוק הנקודה ש... הנקודה של... כל לימוד צריך תמיד לשמוע על איזה איתות, בעצם אחד בחיים. אדם קם בבוקר, ויש יום חדש, ואפשר לקום ליום עם איזשהו שעמום ואיזה מין חוסר טעם ואיזה מין זוג של ניהיליזם כזה. עוד יום, יאללה, עוד יום, נעביר אותה. אפשר לקום לבוא, כזה עמדה לי לפניך ולחיים וקיים. כל המילים של המסורת שעוברים אותם כמעט הבוקר, הם בדיוק לעורר את המקום הזה. תן לך מדי לפניך וחייבי כאלה שאתה ונשמתי וחמלה באמונתך. קצת שני, לא קרה שמה שאתה תביא תאורה, אתה אמרת, אתה הצעת. יש עוד דיבור שאמור להזכיר את איזשהו שחזור של כמעט בוקר שאדם התקבל, כאילו נולד מחדש, הוא נולד, הוא מתחיה. עכשיו זאת עבודה שהיא לא לוקחת הרבה זמן ביום, אבל הערך המוסף שלה הוא עצום. כי לא כמה בוקר, אם הוא בלי אותה פתיחה שמזכירה לו, מחזירה אותו, משיבה לו את הרוח, משיבה לו ההודעה לנשמה ותנועה פנימית שיש לה ערך עצום, שהיא שמה את האדם במקום, שמצד אחד האדם הוא יש, הוא גשמי, הוא הולך לעמל יומו ופרש אנשים ושמח ומתעצבן וכל מה שעובר האדם ביום. מצד שני, כל הדבר הזה עצמו, אם הוא בהקשר שכבר נכנס מראש, כבר נמצא באיזשהו שאר רוח או משהו כזה, זה כבר משנה את כל הדפוס של היום. זה כאן המתח שנראה כאן את הקשר בין הבינה לבין התשובה. מה שאני אמרתי, שבאמת נגיד אצל הרב שגר, כן.
לא, תגיד מה שרצית. רציתי להגיד, אולי הקשר תשובה, התשובה לא משהו, דבר מסוים, מה זאת התשובה? כאילו, התשובה מגיעה באותו מקום שהחטא מגיע. ואין חטא בעולם של החוכמה. זה עולם של תואר, שאם הגעת לזה, אין מקום של חטא שם, כי אין מעשה, אין נגיעה שאתה יכול לחתור איתו. אז החטא במובן מסוים נמצא, במובן הזה, צריך להיות למטה. למטה. התשובה צריך להיות שם בגלל ששם זה החטא. ולעשות איזה תיקון מלמעלה, אז אתה לא נוגע. יכול להיות כמו שרבי נחמן אומר, שאתה עולה, ואז אתה מבין יותר, ואז אתה... זה כל הזמן טיפוס מתמיד ככה. אבל מובן מאוד כאילו גשמי, יש תיקון של החטא, התשובה, זה במקום שבו החטא היה, זה צריך להיות התשובה.
כן, ללא ספק, התשובה כאן היא לא תשובה על חטא. היא תשובה על ההגשמה, שהחטא עצמו הוא הגשמה, לא שיש חטא שאתה עובר על איזה עבירה או משהו, אלא הבינה עצמה היא חטא. הבינה עצמה היא חטא בזה שהיא בעצם יצאה מהעין ליש. ולכן התיקון הוא להחזיר אותה, כמו ש... והשטר אמר שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם יש מאין כדי שהחסיד יחזיר את היש לעין. אז כבר כמה, החטא הוא לא חטא איזה מובן קונקרטי, אלא עצם הסיטואציה היא כבר סיטואציה פגומה, סיטואציה של ירידה. מצד אחד קידום, כי היא ירדה לעולם, מצד שני זה פגם כמה שירדה לעולם. אותה תנועה עצמה היא בדיוק המקור של שני העניינים. ולכן כאן התיקון הוא באיזשהו קו האמצע. קו האמצע של הבינה הוא התשובה, זאת אומרת יש מקום שהוא מצד אחד הוא מתגשם, אבל ההתגשמות עצמה כאן מיד יונקת את חיותה מהמאמץ להשיב אותה לעין, מהמאמץ לא להיפרד מה, כאילו מהמקום, מהמקום הגבוה שממנו היא באה. אבל הרקע הזה אומר, הוא כל כך זה אמירה מוסרית. אדם ישוב בתשובה מתקן כל פגם. מי שנראה תשובה כל היום גורר שאת העיר הבינה בכל ימיו. אני חושב שמתכוון לומר בזה שמי שבאמת נמצא במחשבת התשובה, זה מה שגם הרב קוק יש לו ביטוי, שהוא באחת האגרות שהוא מסביר למה הוא כתב לראות התשובה, שזה הרעיון הכי גדול שבו הוא רוצה להיות, הוא רואה את עיקר חייו ולהיות בעולם התשובה. עכשיו, מה כאן הרעיון של התשובה? היום, המילה התשובה היום, שאדם נהיה חילוני ונהיה לא עלינו דוס. אלו דברים, זה סתם הטעיה טיפשית של הפסק התשובה. התשובה כזה מושג מאוד עמוק, שבו באמת אדם נמצא בתוך, באותו מקום שבין, כמו שאמרתי, הגשמה לבין התיהור של הגשמה באמצעות, שאלה גם איך עושים את זה, כלומר באיזה אופן אדם יכול לעבוד על עצמו, להרחין איזושהי ספיריטואליזציה הקונקרטיות של החיים, של ההגשמה. זאת הנקודה, אני חושב, זה מה שהוא אומר כאן, הרי מה, כשמי שיצא בתשובה כל ימיו, תמיד נמצא במקום שבו הוא לא שוכח, הוא תמיד זוכר את מקומו, זוכר את המתח הזה בין החוכמה לבין הבינה. ואז הוא עושה את זה מאמירה מליצית, ימי חיים מאותרים בסוד התשובה העליונה. עכשיו כאן התשובה העליונה, אני חושב שזה משנה מהתשובה התחתונה. התשובה התחתונה היא מה שאמרנו הרגע, שהאדם עובר עבירות, אז הוא הפסיק לעבור עבירות, יתקן את עצמו במובנים הירודים. אבל במובן הגבוה, התשובה העליונה היא באמת לדבר כאן על אותו מקום שבו, כבר השתרנו את זה הרגע, שבו יש תמיד איזה מין מתח רוחני, גם חיים איזו השראה, תמיד בהשראה, הוא לא מתעתק מהשראה, הוא לא מתעתק מהקסם של הקיום שלו.
שהוא תמיד שואף לחוכמה בעצם.
כן, הוא שואף לחוכמה, אבל תמיד הוא נשאר כאן. הוא נשאר, הוא לא שואף לחוכמה במובן שהוא רוצה לפרוש מן החיים. הוא לא רוצה לפרוש מן החיים. כיוון שאם הוא יפרוש מן החיים, אז הוא לא ממלא את יהודו. כי היד הוא כאן, היד הוא לא שם. היד הוא בחיים עצמם, ולא מחוץ לחיים. יש ביטוי שהפוך הוא מאוד מביא אותו, מין איש מקום הירקות שמעוני, שבעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. יש איזה ניגוד בין התורה לחיים, שתורה נתתי לכם זה עולם של גלות, עולם של פירוד, שמה שנתן לך זה ידיעות ופשטות, אתה חי את הרעיות הפשטים, אתה לא נמצא בחיים עצמם. זה בעצם מה שהראה לאנושות בכלל, זה היה כל התפיסה בסוד של חורבן המקדש והגלות מן הארץ, היא לא רק, אפילו לא בעיקר, עניין רק פוליטי או טריטוריאלי, אלא הירידה מן הארץ היא ירידה מן אותו חיבור, אותה געגוע של הבינה אל החוכמה. וזה ירדנו. ואז השארנו, יש איזה גם דרוש בזוהר, בזוהר המילי בהקדמה כתוב שם מה זה אלוהים, אותיות מי אלה, מי אלה. עכשיו מי, זה ככה דור הזוהר, זה מי, זה מקביל לתרגיל של ההשתאות. אדם עושה אליו לשמי סובה, סובה רבי לכם אמרו מי, זה כאילו תנועה כזאת של מיעה, של מי. אלה, זה כבר קונקרטי, זה כבר עכשיו
השילוב. אתה מצביע, מי זה? מי זה תמיה ושאלה, אלה זה התשובה
והצבעה. ואז אדם זה שנון, שלא היה חטא הרגיל, שאמרו אלה אלוהיך ישראל, אלה בלי מי.
בלי מי. זה בזוהר?
זה בזוהר, כן. ואז בעצם אלה בלי מי זה סתם אורתודוקסיה קפואה. כאילו אתה דוס ואתה חומר ואת מה שאתה רוצה, אבל את המקווה שאין לך את המי שם, זאת אומרת אתה לא נושא עיניך למרום.
אני חשבתי על זה, קראתי, הזכרתי זה גם ביום ראשון, זה מאמר של הרב שגר על ירושלים, עם ירושלים, שאומר על המתח בין הספר ובין העיר וזה, אז הוא בונה, הוא רוצה לבנות איזה מודל של עיר שאלוקים הוא המרכז, כן, של איזשהו פאר אלוקי בתוך הזה. ואז אני קוראים את זה, מה זה עיר התוירה, כן, היום, בני ברק, ואז אתה רואה, זה אורבניות כזה בכל התגשמותה המלוכלכת, המגילה.
היותר גשמית.
אז אני אומר, זה עיר, זה עיר שמה שבתוכה זה שולחן ערוך. זה לא, זה אלה, זה שולחן ערוך, זה מה ש...
בעולם שהיום אני לא מכיר עוד כך בזה, שזה כמה קינות טבע, שמורות טבע שצריכים לשמר אותם תזכורת, נגיד, אבל ברור שזה רחוק קצת חמזרח מערבי, מהנקודה, צודק? בקיצור, אני חושב שכאן נגענו כאן בנקודה מאוד משמעותית, שגיד, מה אתה אומר? חרנל, אני שומע. מדבר, לא משמע. כאן זה עולם הדיבור. זאת בעיניי אגב, זה כמעט חניה בעיניי דור שלם ירושלים. למה? כי ירושלים באמת יש חובה ליחדיו. זה הבחינה של ירושלים במובן העמוק שלה, שהיא יוצאה לך מטריאלית. אני נראה מה שלפתה לי אליו שלה, ומצד שני היא באמת מחברת למעלה ולמטה. זו הנקודה של ה... זה לא סתם שבאמת בעיד רזוקה, בתיאור מותו של רבי, שם יש דמות שאני אימדתי אותו כאן בעבר, ואיך אני אחזור עליו, על ציון בירושלים, ובאר שם על הדין לרחמים, ממש סמוך לפתיחה של רשבי, זה רואה, באזור האחרון של ספר הזוהר. שם מדבר על הכהן הגדול, שהוא יכול להיכנס למעלה, הוא יכול להיכנס למטה, וכל מיני חופשים כאלה. זה לא סתם שהזוהר בחר לדבר על ירושלים כמה קורא לחבר, או מיד אחר, כי שם ציווה השמת הברכה חיים עד העולם, שכך אני אצא לשמותו של רשבי, ואני בסוג הזה, וכאן באמת המתח הזה בין ירושלים של מעלה ושל מטה, הוא לא סתם דרוש מליצי אגדי. יש כאן משהו שהוא נכון, יש כאן במקום, בארץ בכלל, בלי ירושלים, איזשהו סוג של השראה, שאולם עוסקים כמה מטריאל, אבל עוסקים כמה חומר. אבל אני לא נכון כאן לשמתי, אני לא עובדת לאט כדי כך לפוליטיקה. לשמתי זה פוליטיקה. אפשר לא נכון כאן לשמתי. כל העבודה הרוחנית בעצם ירושלים נשארת עם הגעגועים. אין לנו מקדש, זה השחרה. הוא חרב בגלל שזה כבר איבד את הרוח שלו. לכן הבית חרב, הוא בגלל סילה בחינה, בגלל זה הרוח, אבל הבית חרב. וזה מציאות של הבית שהוא חרב. זה מה נשארנו? נשארנו עם געגועים לבניין. הגעגועים לבניין הם בעצם הגעגועים של הבניין החוכמה. זה... תחיל מחשבות נורא לא פשוטות. אני חושב שירושלים הוא מקדש. אני חושב את עצמי, האם אני באמת נרגע, אפשר לי כמחשב, זה דברי קצת דברי קורס. בסדר, חשוב לי, זה חשוב. האם אנחנו באמת רוצים את המקדש? אני הייתי בזין באב, מה עשו את זה שם באב? הייתי עם רעייתי בהודו. ואנחנו, נועלנו. ואני כן עליכם. ושם היינו במרכז, יש קאט שנקרא סיקים. הם עולם מפני עצמו שעצמו, הם לא בדיוק עובדי אלוהים.
לא.
בניגוד לאלוהים יש להם איזה אמון באיזה חכם שהתגלה אליהם במאה ה-15 והספר הקדוש. עיקר היה זה לעשות חסד וטוב וכו' וכו'. שם יש במרכז שלהם, זה מקדש. יש לי המון זהב. המון זהב. מתחם שלם של בית מקדש, הוא די דומה לשימו לתורים של בית המקדש שלנו. כלומר, עם כיפת זהב, עם סתיו, עם פטיור, עם מים, ממש תיאורים בלתי, מים אולי אין אצלנו, אבל את המים שיצאו מיחזקאל, שיצאו מבית המקדש, יעלה לך, זה התיאור של יחזקאל, אבל יש משהו מאוד דומה. זה היה ממש ערב עכשיו בעל, ערב בניון החורבן. אני אמרתי לעצמי, מה אני חושב עכשיו?
אחרי זה
כתבת על זה שם, ערב עכשיו בעל. אני אמרתי לעצמי שהיה לי שם בעתה מהחזיר. נכון שבגלל ש... זה מה שצרתי באתה. באתי רק להיות חסר. למה? בגלל שככה, ככה... הרבה אנשים יוצאים שבחוויה של געגועים, של כיסופים, איזה פעל הפוך. כי דווקא הגשמה הזאת היא יצרה לי כזה דחייה. אני רואה אנשים שמיד געגועים.
זה יכול להיות ש...
אבל הגשמה היא הגשמה. אתה זפיתי שתגיד לו, יש שם איזה... עכשיו, אני לא, זאת לא ראייה חיפה שלי, אני לא מאמין, אבל אני חמיד לי כחוויה מאוד.
זה מעניין, זה מעניין להגיד, אפשר להבין את זה אולי הפוך על הפוך, אני לא יודע, שכמו המיניות, כן, ההגשמה של המיניות זה משהו, בכל עוד שזה, לא יודע, ברובד של חוכמה, יש משהו מאוד רומנטי, יש רומנטיקה. ויש אפשרות להסתכל על המגע הפיזי בתור דבר מגעיל ביותר. באמת, זה דבר בהמתי ומגעיל. אפשר באמת להיות במקום. ובן אדם שרואה את זה או רק ככה או רק ככה, הוא לא בשל לזה בפועל. אז איכשהו, אז אפשר להגיד שזה סתם היצר תוקפו וזה, וזה הופך את המגעיל הזה לתשוקה. בסיסית, אבל אפשר לראות את זה דרך מוחבת, ויכול להיות הבשלות למקדש, מתי שרואים את זה בעיניים לא ככה של זה גואל, ולא ככה של רק רומנטיקה.
אני מסכים, אני לא מתקח את זה, אני רק אומר שאני... נעשה את זה נהיה, מה זה בכלל ירושלים, כגואי למקדש? מה זה אומר? ואני יכול לראות עיני רוחי בצר שבו באמת הבית עצמו, בהקשר של הבית ינסוך איזה סוג של השראה מאוד אקסטטית. אני יכול לראות בדמיון שיתכן דבר כזה. שיתכן שבית ינסוך אקסטטית, אני לא מכיר את זה פשוט. קרה לי דבר בראשים מאוד רחוק, פעם בנית התפילה של הנאולוגים בבודפסט. בבודפסט, בבודפסט
יש...
יש כנסת נאולוגי, נאולוגי רפורמי.
איזה נאולוגי?
היום זה לא פעיל, היום זה מוזיאון, אבל זה המשתו. ולמה זה קדם על מה הקשר שהיא לאותו לכנסת? שהאח של סבא של אשתי היה חזן הראשי שם. ממש, אח של סבא של אשתי. כי הוא היה במשפחה, הוא היה דמות.
כן, אוקיי.
דודמונו קראו לו, הוא אבא זה. קיצור, באנו לשם, נכנסתי לבניין, זה בין כמו קתדרלה נוסית, עם כל העוגה והכל הזה. אתה אומר, אני אמרתי שם, טוב, אמנם זה תחושה יותר של אסתטיקה, תחושת רוח, אבל יש משהו שנורא, שנורא יוצא, שבניין יכול ליצור איזה סוג של השראה, שם, ושם גם ליצר ממש לא הייתה השראה, אז החלפים, לא עשה לי את זה בכלל, זה ממש, אני לא חושב שירשים אותי שם, אבל לא זה. עכשיו, אני יכול לראות בעיני מוכר שייתכן, בעיקרון זה מין מצב שבו... שבו בית יחסו
בו
עשו של איזה קריזמה. אני לא פוסל אפשרות כזאת. אני לא מכיר אותה פשוט. אני לא מכיר כבר תודה. בעולם שלי חי שום מבנה. השום מבנה. לא מצאתי שום מבנה שום יודע. אני לא יכול גם לדבר את זה על המקדש. אבל אולי זה חלק מה שצריך להתרגל, להסתגל, לסגל, שייתכן, בוא נאמר ככה, מוזיקה, אני יכול להבין שם קצת השראה. מוזיקה יכולה ליצור השראה, מה לא אומר לך לזה משהו רוחני. תפילה יכולה לגרר קהל עצמו שמתפעל ביחד, במיוחד על רגע של צרה או רגע של... אני יכול לראות שאיכשהו משהו מתעורר בכללים, בהמון אדם שבאמת שותח את דיבור, זה אני יכול להבין, זה אני מכיר. אבל מבנה שהוא נוסח איזו קריזמה, איזושהי השראה, אני לא כל כך באופק שלי. אני לא אומר שזה לא יכול להיות, אני אומר שאני לא... אין לי עדיין, אין לי יכול להיום את המקום שאני יכול לראות איך זה... איך זה... איך זה באמת... אני יכול לראות שבמראות טבע יכולים לנסוח סוג של השראה דתית. זה אני יכול לראות, איך אני דבר יהודה לפי משהו רגע של כסף, אתה פתאום מתפעל ככה, מה רבו בעשיך השם, אני ממש רואה ככה. איך זה קורה במבנה, אני באמת לא יודע. אני רק אמרתי סתם שכאן בדיוק הנקודה של המתח הזה, יוצאים מקדש, שהוא מבנה, שהוא התנהלות של סדר גם של מקדש, עם כל הפרוצדורה של הקורבנות והכהנים ששם היו שם, פרוצדורה של תפילין מקום. כל הדבר הזה עצמו יהיה לו איזה סוג של... שהוא באמת צריך איזה סוג של קריזמה של השעה, שהיא לא מובנת. זה לא מקרה שבית המקדש חרב, זה לא מקרה. יש משהו כמעט לא פתיר בזה, כמעט זה כמעט לא אפשרי שיהיה מין סדר חיים ציבורי קבוע, ריטואל קבוע. דרך אגב, יש גם באמת הלכה שצריכים להביא קורבנות על תרומת המקדש וקודשיו. פעם בשנה הם צריכים להביא אחת בשנה לכפר על תרומת המקדש. מה זה תרומת המקדש? תרומת המקדש זה לא שמשהו יתבע שם. עצם זה שמקדש פועל שנה שלמה, זה כבר מטמא אותו. זה כבר חוזר, זה כבר מתנוון. אני רוצה להביא איזה קורבן על לטהר אותו מה...
הרגל הזה.
מהשגרה, מהניוון, משהו כזה. זה גם מה שאנחנו עושים ליום כיפור, אנחנו יכולים ליום כיפור. אנחנו כבר משתדלים לעשות איזה מין טיהור באמצעות הצום, באמצעות דברים אחרים, להטהר מהסתמיות, מהבנאליות. זה אחרת הכי חמור. אחרת זה לא שאדם עבר איזה עבירה משהו בשמה. אדם אומר, כן, כן, בעזרת השם אחר יתקן. זה לא הקטע... זה לעשות יום כיפור זה בזבוז. זה לא בדיוק העניין. אני חושב שיום כיפור אמור לעורר איזה מין ריפרש כזה ממש לגמרי בשנה שלמה אדם חי בעולם. בשנה שלמה... שהמתפנים, אנחנו יודעים, אז כל יום אפשר לעשות תיקון קצת, אבל פעם בשנה עושים ריפרש. עושים טיהור מוחלט של כל המערכות. אנחנו מצליחים בזה, לא שאלה בפני עצמה, אבל לפחות אני הקרון, הרעיון הוא ש...
מה היה פסול
האחרון בבתי הכנסת? אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
העניין של המבנה, העניין של המרכזיות, העניין של הטקסים. לפני שהתחלתי להכיר את החוכמה היהודית, הייתי תלמיד האנתרופוסופיה. המרכז של האנתרופוסופיה העולמי נמצא בשוויץ, בדורלך, ורודולף שטיינר שם בנה, אני לא יודע איך לתאר לך את זה, היכל, אבל זה כל כך יומרני, אני רק באתי לשם לפני 25 שנה כבר, לא עכשיו, עכשיו הגיע עוד פעם, לפני 25 שנה, אמרתי, אני לא יכול להיות פה.
יפה מאוד, זה היה
יותר.
בוא נתחיל בכמה...
פולחן העוצמה. המרכז של האנתרופוסופיה נמצא בבניין ענק על ראש גבעה בכפר קטן ליד רזה, זה דומה. והוא עומד למעלה, יש לו צורה מפוארת ומפלצתית באותו עץ. אני הרגשתי שאני צריך את כל הבטון הזה, כל הפאר ושקיש תושב וצירוש של כל האמנות שלהם. זה משהו נורא. עכשיו הייתי שם עוד פעם לפני חצי שנה בערך, שם כנס של שירה. גם כן, זה נראה לי, מה?
שמה צריך?
חשבתי כל הזמן, בן גדולה שלי, שסמל, סמל של הצניעות.
אבא, זה חל עמוד. על הגבעה, ממש, אתה לא רואה את זה פשוט, אתה לא מדליין. אני חושב את כל כך שיש פה יערות על הסמל.
כל כך שאני חושב על הגבעת הדגל הזאת.
השם ישכון באוהל, איך תביא לומר.
כל מי שיושב על הגבעת הדגן הזה, אתה צנועה וה... כאילו מזנחת מבחוץ. אני מתמלא בשמחה, שאפשר, שזה כל כך ברור ההבדל. אתה מבין, האנתרופוסופיה עם הפאר הזה, עם התיאוריות, עם העניינים, עם הסברים הבלתי נסבל. אתה מבין? אין שימה אחרת. גם עכשיו לא הייתי בא לשם, אם לא היה שם כנס עולמי של אנשים ששרים. בדרך שיש לי זכות להיות בה.
מה הכנס שם?
יש של אנשים ששרים בדרך מיוחדת שניתנה על ידי האנתרופוסופיה.
אה, יש שירה מיוחדת?
זה לא שירה מיוחדת, זה דרך שנקראת גילוי הכל, דרך גילוי הכל. מה אפשר להגיד?
תסתכל בגוגל.
תסתכל, גילוי הכל. תסתכל גילוי הכל, הוא כתב ספר.
אה, אתה כתב. אני מאוד מתעניין במוזיקה.
כן? אני אתן לך ספר קטן. טוב? אם יש לי, אני לא בטוח, אם יש לי, אני אתן לך.
לא, זה בלי ההקשר של הסיפור.
טוב, וזה המשפט הבא. איך אנחנו נתמודד עכשיו שאנחנו הולכים לבנות את הישיבה?
נכון, ממש. שאלה.
ממש כבר. זה הסדר היום.
שאלה.
זה הסדר היום.
זה
הסדר היום.
כן, בדיוק.
איך בונים מבנה שהוא לא יבלע אותנו ולא יפוך אותנו כאן למונומנט?
יפלא, זה כבר התחלה טובה.
בניין בצורת קרוון.
תיקח את שני הקרוונים האלה, שימו אותם.
זה חלק מהרומור, עושה בניין נפואה ואתה יכול לעשות את
הקרוון. יאיר, אתה יכול לבוא, לקחתי מנוף שני הקרוון האלה, עושים אותם שם.
בסדר, לא.
זכר ליציאת מצרים.
יש, יש, ראיתי במכה, אם רואים את התמונות של מכה, אז תשמע, אתה בא, יש בן אדם סעודי שבא לשם, של כל הכיורים בבית שלו עשו עם איזה אב טוב. כן, לא, פשוט, כאילו, זה דברים לא מתו... זה בן אדם שהולך למנהטן, הוא לוקח מפלס שלם של מלון הכי יוקרתי, לא בפלמליה טוב, שזה 10,000 דולר ללילה, כאילו, אז איך הוא הולך לשם? אז הוא צריך לגור באוהל. אז ראיתי פעם תמונות של אוהלים שיש להם שם.
אוהל עם זהב.
כן, לא, אבל מצד שני זה אוהל. ואני חושב שזה מאוד חזק. זה מאוד חזק. זה מאוד חזק. כי הכל צריך להיות הרעי שם, אבל זה אוהל.